אז הם מלמדים אותנו ששורש כל הגלויות זוהי גלות מצרים, ושורש כל הגאולות זוהי גאולת מצרים. עד כמה שאנחנו מבינים מה היה בגלות וגאולת מצרים, כך אנחנו מתקרבים יותר לגאולה העתידה. כפי שנאמר, אין גאלתי אתכם אחרית כראשית. פרשת בשלח, יוצאים מבית עבדים. באה התורה ומלמדת אותנו בקטע הראשון, ויסעו מסוכות ויחנו ביתם בקצה המדבר. והשם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחותם בדרך, ולילה בעמוד אש להאיר להם ללכת יומם ולילה. עמוד אש בלילה, עמוד ענן ביום. והתורה מוסיפה ללכת יומם ולילה. הרי כתוב שעמוד האש הולך ביום, עמוד הענן הולך ביום, עמוד האש הולך בלילה, לפניהם. אז מהי ההוספה הזאת ללכת יומם ולילה? אומר על זה החזקוני, כי כשיצאנו ממצרים, יצאו איתנו גם מצרים. והם עכשיו חוזרים לפרעה לומר לו, ברחנו, כדי שפרעה ירדוף אחרינו. איך מסבירים לפרעה שברחנו? פשוט אומרים לו, העם הזה הולך בלי הפסקה. יומם ולילה. מי שהולך רק להתפלל, הוא הולך, הוא נח, מתפלל וחוזר. אבל הם הולכים בלי הפסקה. מי שהולך בלי הפסקה יום ולילה, פירוש הדבר שהוא מה? בורח. וכך כותב החזקוני בקטע השני, ללכת יומם ולילה, ויהיה פרעה סבור, בורחים הם ורדף אחריהם. האבן עזרא מסביר בכיוון אחר, למה כתוב ללכת יומם ולילה? כי עמוד הענן הוא לא היה ממש לפנינו. הוא היה כמה קילומטרים לפנינו, וגם עמוד האש היה כמה קילומטרים לפנינו. אז היו כאלה שהלכו מהר, צעירים, רצו, הלכו, והם הגיעו ראשונים, הכי קרוב שאפשר לעמוד הענן ולעמוד האש, ונחו, חיכו עד שכולם יגיעו. המבוגרים יותר, הזקנים יותר, אלה שיש להם ילדים קטנים, הלכו יותר לאט. הם הגיעו שעות אחרי זה. אז זה היה נראה שכל הזמן הולכים, בלי הפסקה. כי הראשונים הגיעו כשהגיעו. אחריהם הגיעה קבוצה אחרת, ואחריהם עוד קבוצה. זה מיליונים שהולכים במדבר. אז לכן כתוב ללכת יומם ולילה. זה היה נראה כאילו הולכים בלי הפסקה. וכך נאמר באבן עזרא בקטע השלישי, ללכת יומם ולילה בעבור, כי המחנה היה גדול, ולא יכלו ללכת רק מסע מעט, על כן היו הולכים מקצת יום וגם מקצת לילה. ואלה השניים עומדים היו לפניהם, עד שבאו אל הים. הרמב"ן מסביר לנו את הדברים בכיוון נוסף. הרמב"ן אומר, מה זאת אומרת, עמוד ענן יום, עמוד האש לילה, ללכת יומם ולילה? בזה שאנחנו הולכים אחרי עמוד הענן, אנחנו מקיימים את המצווה אחרי השם אלוקיכם תלכו. אחרי השם אלוקיכם תלכו. כך כותב הרמב"ן בקטע הרביעי, אחרי השם אלוקיכם תלכו, הרמב"ן נמצא בפרשת ראה, כי מצווה שנלך אחר עצתו, וממנו לבדו נדרוש כל נעלם, ונשאל כל עתיד, כעניין ותלך לדרוש את השם. כי יבוא אליי העם לדרוש אלוקים. וכן יעשו ישראל עם הנביאים, האם פה נביא להשם ונדרשה את השם מיותו? ובספרי כתוב, אחרי השם אלוקיכם תלכו, זה הענן. אז חז"ל מלמדים אותנו ללכת אחרי הענן, פירוש הדבר לקיים את המצווה של אחרי השם אלוקיכם תלכו. ושאלתנו הראשונה היא, לקיים את המצווה ללכת אחרי השם, פירוש הדבר, האדם יכול ללכת אחרי השם, הוא יכול גם ללכת אחרי משהו אחר. יש לו בחירה חופשית. וכשהוא בוחר ללכת אחרי השם, הוא בחר בדבר הנכון. אבל כשהיינו במדבר, לא היה לנו עוד אופציה. לא היה במה עוד לבחור. אנחנו נמצאים בתוך המדבר, זהו. אין מה לעשות. יש רק דבר אחד. ללכת ביום אחרי עמוד הענן, ללכת בלילה אחרי עמוד האש. אז שאלתנו הראשונה היא, איך ההליכה אחרי עמוד הענן, אנחנו מקיימים בזה, אחרי השם אלוקיכם תלכו. כי הרי אחרי השם אלוקיכם תלכו, מתקיים, כאשר האדם יכול לבחור, בין ללכת אחרי השם, ובין ללכת אחרי משהו אחר, והוא בוחר ללכת אחרי השם. עשה את הבחירה הנכונה. אבל כאן אין אפשרות אחרת. זה מה שיש. אז מה הכוונה בדברי הרמב"ן, שההליכה אחרי עמוד הענן היא הקיום של המצווה אחרי השם אלוקיכם תלכו? זוהי שאלה ראשונה. שאלה שנייה. התורה, ספר שמות, מלמדת אותנו לא רק על גלות מצרים, היציאה ממצרים, אלא גם על קבלת התורה, בניין המשכן, השראת השכינה. איך כל זה קשור לספר שמות? זה מתאים יותר לספר ויקרא. המשכן, כליו, בגדי כהונה, שכינה, קורבנות. מה זה עושה בספר שמות? כותב לנו הרמב"ן, הגאולה זה לא רק לצאת ממצרים. הגאולה, חלק ממנה זה לקבל תורה ושכינה תרד על אוהל מועד, על מקום המשכן, ובכך נרגיש קרובים לקדוש ברוך הוא. כמובן, החלק האחרון זה להגיע לארץ ישראל. זה לא קרה בכלל חטא המרגלים. אבל ברור שתורה, משכן ושכינה על המשכן, זה חלק מהגאולה מבית עבדים. לכן כל זה מופיע איפה? בספר שמות. כך כותב הרמב"ן. נראה בקטע החמישי, נתייחד ספר ואלה שמות בעניין הגלות הראשון הנזכר והגאולה ממנו, ולכן חזר והתחיל בשמות יורדי מצרים, אף על פי שכבר נכתב זה בעבור, כי ירידתם שם הוא ראשית הגלות. אז זה התחיל. והנה הגלות איננו נשלם, עד יום שובם אל מקומם ואל מעלת אבותם ישובו. וכשיצאו ממצרים, אף על פי שיצאו מבית עבדים, כדי לעשות קו, עדיין יחשבו גולים, כי היו בארץ לא להם, נבוכים במדבר. כשבאו אל הר סיני, ועשו המשכן, ושב הקדוש ברוך הוא וישרה שכינתו ביניהם, אז שבו אל מעלת אבותם, שהיה סוד אלוקה עלי או עליהם. והם הם המרכבה, ואז נחשבו גאולים. ולכן נשלם הספר הזה, בהשלימו את המשכן, וביות כבוד השם, מלא אותו תמיד. כך כותב לנו הרמב"ן. ולכן, בסוף ספר שמות, הפסוקים האחרונים נאמר בקטע השישי, ויחס הענן את אוהל מועד, וכבוד השם מלא את המשכן. ולאכל משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן, וכבוד השם מלא את המשכן. ובעלות הענן מעל המשכן, יישאו בני ישראל בכל מסעם, ואם לא יעלה הענן, ולא יישאו, עד יום מעל אותו. כי ענן השם על המשכן יומם, ויש תהיה לילה בו, לעיני כל בית ישראל בכל מעשה. זאת אומרת, התורה בפסוק האחרון בספר שמות חוזרת ומלמדת אותנו עוד הפעם על עמוד הענן, על הענן יהיה ביום, ועמוד אש יהיה מתי? בלילה. שאלתנו השנייה היא, למה התורה חוזרת עוד הפעם ועוד הפעם על זה שבמדבר יש עמוד ענן ביום ועמוד אש בלילה? למה התורה אומרת את זה עוד פעם ועוד פעם? למדנו את זה כבר בפרשת בשלח. למה צריך להזכיר את זה פעם נוספת? זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית ואחרונה. נאמר בהמשך הפרשה, עם ישראל נוסע בקטע השביעי, והיישום מאילים, ויבואו כל הדת בני ישראל אל מדבר סין, אשר בין אילים ובין סיני, בחמישה עשר יום לחודש השני, לצאתה מארץ מצרים. זה הפעם היחידה שהתורה נותנת תאריך מדויק, עם יום, בחודש השני, בחמישה עשר יום. תדבר באייר, הגענו למדבר סין, מה קורה שם? ואילונו כל הדת בני ישראל על משה ועל אהרון במדבר, ואמרו עליהם בני ישראל, מי ייתן מותנו ביד השם בארץ מצרים, בשבטנו על סיר הבשר, באוכלנו לחם לשובע, כי הוצאתם אותנו למדבר הזה, להמית את כל הקהל הזה ברעב. עם ישראל אומר, אין מה לעשות, אין אוכל, אין כלום, מה, נמות במדבר? בשזה הוצאת אותנו הקדוש ברוך הוא. פסוק הבא, פסוק זי, כדי לעשות קו. ויאמר השם אל משה, הנני ממטיר להם לחם מן השמיים, ויצא העם, ולקטו דבר יום ביומו, למען אנסינו הלך בתורתי אם לא. אין בעיה. הם רוצים אוכל, לחם, יהיה לחם. יהיה להם את זה. וכמובן, ביום השישי הכינו את אשר יביאו, והיה משנה על אשר ילקטו יום יום. מה עכשיו משה ואהרון צריכים לעשות מיד? ללכת לעם ישראל. ולהגיד להם את הבשורה הטובה. הקדוש ברוך הוא קיבל את התפילה, את הצעקה, הוא מיד יוריד לנו מן מן השמיים. כמו שכתוב בפסוק ט', נאמר, ויאמר משה אל אהרון, אמור על כל הדת בני ישראל, קרבו לפני השם, כי שמע את תלונותיכם. כדי להרגיע את העם, צריך להגיד להם את זה מיד. אבל מה משה ואהרון עושים? פסוק ו', ויאמר משה ואהרון אל כל בני ישראל, ערב וידעתם כי השם הוציא אתכם מארץ מצרים, ובוקר וראיתם את כבוד השם בשומו את תלונותיכם על השם. ואנחנו מה כי תלינו עלינו? אני לא מבין. משה ואהרון אומרים לעם ישראל, בלילה תדעו שיצאתם ממצרים. בבוקר תראו את כבוד השם. אני לא מבין. אנחנו כבר נמצאים במדבר חודש. כתוב שאנחנו עכשיו במדבר סין, בתדווה באייר. חודש שלם במדבר. מה, צריכים להגיד לנו בלילה שנצא ממצרים? בלילה נדע, ערב ידעתם, כי השם הוציא אתכם מארץ מצרים. ובבוקר יהיה לנו הבנה מה זה כבוד השם. אנחנו יודעים מה זה כבוד השם. ראינו את כל הניסים. אז מה קורה כאן? מה, שאלתנו השלישית, מה ראו משה ואהרון? לומר לכל העם, בערב תדעו שיצאתם ממצרים. בבוקר תראו את כבוד השם. הרי מדובר חודש אחרי שאנחנו כבר במדבר. משה ואהרון היו צריכים מיד לרוץ לעם ישראל ולהגיד להם, שמע השם את תלונותיכם. עוד מעט תקבלו אוכל. אז מה פירוש הדבר הזה? מהו ההסבר לזה? אלה הם השאלות. ונראה פה בסייעת הדשמיה משהו פילאי, פילאי, פילאי פלאים. שוב בקיצור, שאלתנו הראשונה, הרמב"ן מלמד אותנו ללכת אחרי עמוד הענן זה קיום של המצווה אחרי השם אלוקיכם תלכו. איך זה קשור? איך? ללכת אחרי השם, שכשיש אופציה, או אחרי השם, או אחרי משהו אחר. במדבר לא היה שום אופציה אחרת. זה מה שיש. ללכת אחרי הענן. אז מה הכוונה בדברי הרמב"ן? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, מה התורה רואה ללמד אותנו עוד פעם ועוד פעם, עד סוף ספר שמות? שביום היה עמוד ענן, בלילה היה עמוד אש. הבנו, בפעם הראשונה. למה לומר את זה עוד פעם ועוד פעם? שאלה שלישית, כשעם ישראל במדבר, במדבר סין, נמצאים חודש במדבר, אין אוכל, צועקים אל השם, השם אומר למשה, תגידו לעם, מיד יהיה להם אוכל, אני אתן להם, שלא ידאגו, הנה אני ממתיר להם לחם מן השמיים. למה משה ואהרון לא אומרים את זה מיד לעם, אלא במקום זה הם מתחילים ואומרים, ערב, וידעתם כי השם הוציא אתכם ממצרים. בוקר וראיתם את כבוד השם. מה זה? מה צריך להגיד את זה? הם יודעים שהם יוצאו ממצרים, והם יודעים מה זה כבוד השם. ורק אחר כך הם אמרו, השם שמע את תלונותיכם. אז כדי לענות על השאלות האלה, תראו דבר מאוד מאוד מעניין. ענן, קלאוד, ענן, זה לא חלק ממערכת השמיים, שמש, ירח, כוכבים, עננים. ענן ביהדות זה מושג, קונספט, מושג. בואו נראה איפה אנחנו פוגשים את הענן. פוגשים את הענן יד אחרי המבול, נאמר בקטע השמיני, ויאמר אלוקים זאת עוד בריתי אשר אני נותן ביני וביניכם. ובין כל נפש החיה אשר איתכם לדורות עולם, את קשתי נתתי בענן, והייתה לעוד ברית ביני ובין הארץ. והיה בענני ענן על הארץ, שיהיה ענן על הארץ, קלאוד, ונראתה הקשת בענן. אפשר יהיה לראות את הקשת. פעם נוספת, זוכרים שאברהם הולך לעקדה? מה אומרים חז"ל? הוא שואל את יצחק, מה אתה רואה? מה אומר יצחק? אני רואה את ההר, ועל ההר יש ענן קשור. שואל אברהם את הנערים, ישמעאל ואליעזר, מה אתם רואים? מה הם אומרים? הר. לא רואים ענן קשור. אומר להם אברהם, שבו לכם פה, ואני והנער נלך עד כה. עוד פעם, אחרי חטא המרגלים, הקדוש ברוך הוא רוצה להרוג את עם ישראל. אומר משה ריבונו של עולם, אם תהרוג אותה, מה יגידו האומות? מה יגידו הגויים? הוצאת אותם ממצרים, ואין לך כוח להכניס אותם לארץ, שחטת אותם במדבר, הרגת אותם. יהיה חילול השם נורא. טענה מצוינת. אבל משה לא אומר רק את זה. תראו בקטע התשיעי. ויאמר השם אל משה, עדנה הנה עצוני העם הזה, ועדנה לא יאמינו בי, והיה האותות אשר עשיתי בקרבו. בכל האותות אשר עשיתי בקרבו, עקנו בדבר, ואורישנו, ועשה אותך לגוי גדול ועצום ממנו. ויאמר משה אל השם, איך אתה יכול להגיד דבר כזה? מה יגידו כל האומות? ושמעו מצרים, קילטה בכוחה את העם הזה, אשר בקרבו, ואמרו אל יושבי הארץ הזאת, שמעו כי אתה השם בקרב העם הזה, אשר עין בעין נראה אתה השם, שימו לב, והעננך עומד עליהם, ובעמוד ענן, אתה הולך לפניהם יומם, ובעמוד אש, לילה. עכשיו מה תעשה? ואמת את העם הזה כאיש אחד, ואמרו הגויים, אשר שמעו את שמחה לאמור, מבלתי יכולת השם להביא את העם הזה אל הארץ, אשר נשבע להם, וישחתם במדבר, וישחתם במשחת את האותם. יחלו לשם. משה רבינו אומר טענה מצוינת. אבל למה משה רבינו צריך להגיד, ובעמוד ענן אתה הולך לפניהם יומם, ובעמוד אש לילה. שמה צריך להגיד את זה? מה זה מוסיף? קדוש ברוך הוא, אתה רוצה להרוג את עם ישראל? יחילו לשם, יגידו הגויים, אתה לא יכול להביא אותם לארץ, שחטת אותם. למה משה רבינו מוסיף? אתה הרי הולך לפניהם במדבר, בעמוד ענן, ביום, בעמוד יש בלילה. מה זה בא להוסיף? מעניין. אנחנו רואים את העמוד הענן ועמוד האש בעוד מקום. אשתו של רב יוסף הייתה מדליקה נרות מאוחר, ביום שישי. הוא אומר לה, רב יוסף, אל תדליקי כל כך מאוחר. כי הרי כתוב בפסוק, הנה בקטע העשירי, דביטו דרב יוסף, אשתו של רב יוסף, אבי מאחרה ומדלקת. אמר לרב יוסף, תניה, לא ימיש עמוד הענן יומם, ועמוד האש לילה, מלמד שעמוד ענן משלים לעמוד האש, ועמוד האש משלים לעמוד ענן. זאת אומרת, הרבה פעמים בבוקר רואים את השמש, ובצד שני רואים עדיין את מה? את הירח של הלילה. אז גם פה היה עמוד ענן, וכבר הגיע עמוד האש. זאת אומרת, עמוד האש הגיע שעדיין עוד היה מה? יום. ועמוד הענן הגיע שעדיין עוד היה מה? לילה. זאת אומרת, אל תדליקי יותר מדי מאוחר, אל תדליקי יותר מדי מה? מוקדם. אז איך רב יוסף מסביר את זה לאשתו? שוב, על ידי עמוד ענן. לא ימיש עמוד ענן יומם, ועמוד האש לילה. אז תראו דבר מעניין, אנחנו מוצאים את העננים אחרי המבול, והיה בענני ענן על הארץ ונראתה הקשת בענן. רואים את הענן על הר המוריה. הר המוריה, אברהם ויצחק רואים ענן קשור על ההר. ישמעאל ואליעזר לא רואים כלום, שבו פה, אני והנער נלכה עד כה. אנחנו רואים את עמוד הענן, עוד פעם, שמשה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, ואומר לו, אל תשמיד את העם, יכינו לשם גדול. אז הוא גם מוסיף, שיהיה עמוד ענן, אתה הולך לפניהם עמוד ענן יומם, עמוד יש לילה, ורואים את העמוד הענן, אצל רב יוסף, שהוא אומר לאשתו, אל תדליק נרות שבת מאוחר מדי, לא מוקדם מדי, שנאמר, לא ימיש עמוד הענן יומם, ועמוד האש לילה, מלמד שעמוד הענן משלים לעמוד האש. אז מה זה? מה פירוש הדבר? רואים פה שעמוד הענן, הענן בכלל, זה לא איזשהו משהו בגרמי השמיים. הענן זה מושג, זה קונצפט. מה זה בדיוק? ההסבר הוא. כמובן, הבנה אחת בחזל, כשעם ישראל עומד מול הים, נאמר בקטע 11, ורדפו מצרים אחריהם, וישיגו אותם חונים על הים, כל סוס, רכב פרעה ופרשה וחילו על ים, על פי החירות לפני בעל צפון. ופרעה הקריב, וישאו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם, והירו מאוד כדי לצדקה, ויצעקו בני ישראל אל השם. רק להבין מה זה. הים מקדימה. המצרים, איפה? מאחורה. מסביב, חיות רעות, עריות, טייגרים, נמרים, פחד פחדים, אין מה לעשות, אין מה לזוז, אין לאיפה לזוז, ויצעקו אל השם. אתם מבינים איזה תפילה זאת הייתה? או, איזה תפילה. צעקו מכל הלב. בא רשי, ואומר בקטע ה-12, ויצעקו, תפסו, אומנות אבותם, עשו כמו אבותם. אברהם התפלל אל המקום אשר עמד שם אחרי החורבן בסדום. יצחק, כתוב ויצא יצחק לסוח בשדה. יעקב מתפלל ערבית ויפגע במקום. ואין פגיעה אל התפילה. אני לא מבין. איך אפשר להשוות את התפילה של עם ישראל מול ים סוף? אין מה לעשות. הים מקדימה, המצרים מאחורה. עריות נמרים מסביב וצועקים לקדוש ברוך הוא. איך אפשר להשוות את זה לשחרית שהתפלל אברהם בבוקר שהוא קם, ויצחק אחרי הצהריים יצא לשדה, היה מזג האוויר נעים, התפלל מנחה, ויעקב בלילה האחרון בארץ ישראל התפלל מעריב. זה הרי אי אפשר להשוות אחד את השני. התשובה היא עומק רשי. כשאדם מתפלל מתוך צער או מתוך מצוקה, התפילה היא באמת כולה להשם. פוקוס, כולו להשם. כשאדם מתפלל מתוך רגיעה, מה קורה הרבה פעמים? מתחילים 18 במקום אחד, עם הראש עפים וטסים ממדינה למדינה, מעיר לעיר, ממקום למקום, ופתאום אדם מגיע לעושה שלום במרומיו, פתאום מגלה שהוא הגיע לאיזה מדינה אחרת בכלל. קורה לכל אחד. בא רשי ואומר לנו, כשעם ישראל התפלל מול ים סוף, בכוונה כזאת גדולה, כי זה היה צער, היה צרה נורא, אצל האבות והאימהות, כשהיו מתפללים כל יום, בנחת, היה אותו דבר. התפילה שלהם הייתה עם ריכוז, פוקוס, 100% לקדוש ברוך הוא. כן? זה הכוונה, הרזיקו אומנות אבותם בידיהם. שני סוגי התפילה האלו, תפילה מתוך נחת, תפילה מתוך לחץ וצרה, נמצאים בעמוד הענן ובעמוד האש. תפילה מתוך קושי, מתוך אי ידיעה, זה תפילה מה שמסמל את זה, רפרזנט מה שמסמל את זה, עמוד ענן. ענן, לא רואים, לא ברור, לא יודעים איך מתקדמים, מה קורה אחר כך. זה בדיוק מצב של מצוקה, שאדם לא יודע מה יהיה. ותפילה מתוך רגיעה זה עמוד אש. הכל ברור, אין מה לדאוג, העמוד הזה מאיר לנו את הדרך בצורה ברורה. אם כך, בואו נבין. אברהם אבינו יודע לאיפה הוא הולך. וכשהוא הולך, הוא רוצה לדעת אם יצחק גם יודע. הוא אומר לו, תגיד לי בני, מה אתה רואה? אומר לו, אבא, אני יודע מה אני רואה. אני רואה אר, ועל האר יש ענן. פירוש הדבר, זה לא איזה דבר טכני. רואים אר וענן. אני מבין שאני הולך איתך, אבא, ואני לא יודע מה יהיה אחר כך. זה ענן, זה מכוסה, זה ערפל. כי הרי יצחק שואל את אבא, אבא, הנה האש, העצים, המאכלת, הכל נמצא, והיה עשה. מה אומר לו, אבא, אני לא יודע. לא, אלוקים ירא עשה לעולם, אני לא יודע. זאת אומרת, אברהם ויצחק הולכים לתוך הענן. הולכים עם ההרגשה, גם אם אנחנו לא מבינים עכשיו, וגם אם זה לא ברור, וגם אם אנחנו לא יודעים מה יהיה אחר כך, הולכים עם האמונה. הולכים הלאה עם האמונה. מעניין. כשאברהם אבינו אומר לו, הקדוש ברוך הוא, לך לך. איפה? אל הארץ אשר הרקע. אל הארץ אשר הרקע. אברהם לא הולך לבד. אברהם הולך עם שרה. אברהם הולך עם כל הנפש אשר עשו בחרן. זה סיפור. מה אני אגיד להם? איפה הולכים? איפה הולכים? אל הארץ אשר הרקע. ואברהם הולך. הולך והולך. מגיע אל הארץ אשר הרקע. אז הוא בונה שם את האוהל שלו. הוא בונה את האוהל. מה מיוחד באוהל של אברהם ושרה? על האוהל יש מה? ענן קשור על האוהל, ובתוך האוהל מה יש? נר דולק מערב שבת עד ערב שבת. עמוד ענן ועמוד אש. זה וזה ביחד. כי עמוד הענן זה לא רק דבר טכני שהולך לפניהם המדבר. העמוד הענן זה הביטוי, גם אם אני לא מבין, גם אם מה שנראה לפניי לא ברור לאיפה הולכים, יש ערפל, יש ענן שירד על הכביש, על הדרך הולכים עם האמונה הזאת. לכן, כשעם ישראל הולך במדבר, אחרי עמוד הענן, יש לו עוד אפשרות, לא ללכת. לא ללכת. ריבונו של עולם, אם לא נבין איפה אנחנו הולכים, אנחנו לא הולכים. אנחנו נשארים, עומדים פה, או חוזרים למצרים. אבל למה זה מחליט ללכת? עם ישראל, אנחנו אחרי עמוד הענן. זה אחרי השם אלוקיכם תלכו. זה נקרא ללכת אחרי השם. כי יש באמת עוד אפשרות. או חוזרים או לא הולכים. ולכן, פילי פלאים, מגיעים למדבר סין, ב-15 לחודש השני. זאת אומרת, מסתובבים במדבר חודש. חודש במדבר, דוך דוך בתוך המדבר. ואז מה קורה בקטע השביעי? ואילונו, מי ייתן מותנו ביד השם? בארץ מצרים. ושבתנו על סיר הבשר, באוכלנו לסובה. מתלוננים, אבל שימו לב, פסוק ב', ואילונו כל הדעת בני ישראל על משה ועל אהרון במדבר. מה זה במדבר? הם נמצאים במדבר. פסוק קודם כתוב שהם שם כבר חודש. אז מה זה במדבר? בתורה אין אות, אין מילה מיותרת, הכל זה קודש קודשים. אלא ואילונו כל הדעת בני ישראל על משה ועל אהרון במדבר, אותו אלוקים שהיכה את מצרים והראה לנו אותות ומופתים והוציא אותנו מבית עבדים וקרא לנו את הים והרג את המצרים, זהו, נגמר הכוח שלו. הוא חזק מול מצרים. אין מצרים, מול המדבר הוא לא יכול לעשות כלום. אז לכן ואילונו על משה ולארון במדבר, דווקא במדבר, אחרי שהמצרים מתים על שפת הים. ומה הם אומרים? מי ייתן מותנו ביד השם? שימו לב, איפה? בארץ מצרים. שם בארץ מצרים, זה באמת יד השם? שם באמת יד השם, ראינו אותה. עדיף למות שם איתו, שהוא עלינו במצרים, מאשר פה במדבר, שהוא לא נמצא בכלל. אומר הקדוש ברוך הוא למשה ואהרון, תגידו לעם ישראל, הנה אני ממתיר להם לחם מן השמיים. יהיה אוכל. עכשיו תראו מה קורה פה. מדהים. זה חוקחו. זה פילי פלאים. מה קורה כאן? משה ואהרון בהמשך, באים ואומרים לעם ישראל, יהיה מן, יהיה אוכל, אבל בואו תראו איך אוכלים אותו. וכך נאמר בקטע ה-15. זה הדבר אשר ציווה השם לקטו ממנו איש לפי אוכלו. אומר לגולגולת. ובהמשך, ויאמר משה עליהם איש על יותיר ממנו עד בוקר. אתם מכירים את המילים האלה ממקום אחר? איש לפי אוכלו ואיש על יותיר ממנו עד בוקר? כן, יש עוד מקום אחד בכל התנך, קורבן פסח. איך נאמר בקטע ה-16? החודש הזה לכם ראש חודשים, דברו על כל הדת בני ישראל פסוק ג' ויקחו להם מי סלב את אבות סל הבית, ימימת הבית מיות מיסה. יש, לא, אין הרבה אנשים, לקחו שכנו הקרוב אל ביתו למשרד נפשות, איש לפי אוכלו, תחוסו על עשה. איך כתוב בפסוק האחרון בקטע ה-16? לא תותירו ממנו עד בוקר. והנותר ממנו עד בוקר באש תשרפו. פילי פלאים. משה ואהרון אומרים לעם ישראל, חודש קודם איפה הייתם? במצרים, נכון? מה עשיתם ביום האחרון אחר הצהריים? שחטתם את האלוהים של מצרים? זרקתם את הדם על המשקוף ועל המזוזות? אחר הצהריים שהמצרי חוזר הביתה וראה את זה? וקיבלתם הוראות איך אוכלים את הקורבן הזה? איש לפי אוכלו? ולא תותירו ממנו עד בוקר? פחדתם? עליכם שאלות? נבעלתם? מה פתאום? שמחתם, עשיתם את הכל בהתלהבות, במסירות, כי היה ברור לכם מה? בורא עולם נמצא איתכם פה, נכון? עכשיו יהיה אותו דבר, יום יום, עם המן, איש לפי אוכלו, אומר לגולגולת, לא תותירו ממנו עד בוקר, באותו בורא עולם שהיה במצרים, במכת בכורות, בשעה ששחטתם את האלוהים של מצרים ולא פחדתם ולא יראתם, הוא יהיה איתכם ונמצא איתכם כל רגע, גם המדבר. אין, הכוח שלו לא נגמר. הוא חי וקיים לנצח נצחים. לכן משה רבינו ואהרון הכהן אומרים לעם ישראל, לפני כן, השם שמע את תלונותיכם. מה הם אומרים? ערב, וידעתם כי השם הוציא אתכם ממצרים. בוקר, וראיתם את כבוד השם. ערב, תקבלו את הסלב, את הבשר. זה יזכיר לכם שהשם הוציא אתכם ממצרים. זה אותו השם שאכלתם אז את הבשר בלילה הוא, והיה ברור לכם שהוא הוציא אתכם. ובבוקר שתראו את המן, תראו מה זה כבוד השם איתכם. לכן, כמה נפלא בקטע השביעי, שהמן יורד שתי שורות אחרונות, פסוק תדבב, ויראו בני ישראל ואמרו של אחיו, מן הוא. כי לא ידעו מה הוא. אז איך הם קראו לזה? מן הוא. אומרים חז"ל, שני המילים מן הוא, אם מצרפים את האותיות ביחד, זה יוצר את המילה אמונה. אמונה. זה מן הוא. אם כך, נפלא עד מאוד. בפרשה של יציאת מצרים, אנחנו עומדים מול שני אויבים גדולים. המלחמה היא כפולה. קודם מול מצרים. השם ילחם לכם. אתם תחרישון. והמלחמה השנייה, סוף הפרשה, מול המלאק. שם, והחלוש יהושע את המלאק לפי חרב. מעניין הוא, שני המלחמות האלה, יש מילה שהתורה מזכירה פעם אחר פעם בכל מלחמה שבע פעמים. וזה הידיים. אם זה בקטע ה-17, ואומר השם משה מה תצעק אל יד דבר בני ישראל וישאו, ואתה ערב את מתך ונטה את ידך על הים ובקעהו. פסוק א', וית משה את ידו על הים. פסוק ו', ויאמר השם אל משה נטה את ידך על הים. וישוב המים על מצרים, על רכבו ועל פרשיו, פסוק כ"ז, ואת משה את ידו על הים. פסוק ל', ויושע השם בהמות ישראל מיד מצרים. וירא ישראל את מצרים את השפת הים, פסוק ל"ד, וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים. ויראו העם את השם, האמינו בהשם ומשה עבדו. פסוק כ', אחרי זה, ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון, פרק אחרי זה, את התוף בידה, ותצאנה כל האנשים אחרי בטובים ממכונות. שבע פעמים יד. אותו דבר בפרשת המלחמה מול המלאק בקטע ה-18 למעלה. ויבוא המלאק ולחם עם ישראל ברפידים. ואמר משה אל יהושע בחר לנו נשים וצאי לכם בהמלאק מחר. אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוקים בידי. פסוק י' א', והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, כאשר יניח ידו וגבר המלאק. בהמשך, ויקחו אבן ושימו תחתיו וישב עליה, ואהרון וחור תמכו בידיו מזה אחד, ומזה אחד, והיה ידיו אמונה עד בו השמש. פסוק ת' ז', ואומר, כי יד על כסי המלחמה להשם המלאק מדור דור. למה היד? יד שמורמת זה ביטוי לאמונה. פעם היו מתפללים עם הידיים למעלה. להלכה אסור היום להתפלל עם הידיים למעלה, כי אומות העולם משתמשים בצורה הזאת להתפלל לאלוהים אחרים. אבל פעם כך היו מתפללים. פורסים כנפיים למעלה. כי האדם גדל כלפי מעלה, וכשהוא משתחווה, כל גופו כלפי מטה. הידיים גדלות באופן טבעי, נמצאות למטה. כאשר אדם מרים אותם למעלה, הוא משתחווה איתם. שאו ידיכם קודש. הרמת הידיים למעלה, ביטוי של השתחוויה. של אמונה. של ביטחון בקדוש ברוך הוא. אין ערב קריאת ים סוף, אין במלחמה עם המלאק. לכן כמה נפלא, בכל פרשה בטח שמתם לב, שגורים אותה, באותיות קטנות כתוב מה? מספר הפסוקים. ותמיד חז"ל אומרים איזשהו רמז, גימטריה, לפי מספר הפסוקים, שזה בעצם המהות של הפרשה. תראו את הפרשה שלנו, פרשת בשלח בקטע 20, יש 116 פסוקים. והסימן לזה, יד אמונה. יד אמונה. לא יאומן. זה הפרשה, האמונה. אם ככה, כמה נפלא הדבר. איך נאמר על ההליכה הזאת במדבר, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. אם הולכים במדבר, זה ודאי ארץ לא זרועה. לא צריך לכתוב את זה. אלא האדם כל חייו הולך אחרי מה שהוא זורע, מה שהוא עושה. אנחנו הלכנו מיליונים, לא אחרי מה שאנחנו זורעים. הלכנו אחרי הקדוש ברוך הוא. יותר מזה, זכרתי לך חסד נעורייך. איזה חסד עשינו עם הקדוש ברוך הוא? כשיצאנו ממצרים והלכנו במדבר, תגידו לי איזה חסד עשינו עם הקדוש ברוך הוא. הוא עשה איתנו כל רגע חסדים, ניסים ונפלאות. אנחנו עשינו איתו מה? יצאנו מבית עבדים, תודה. איזה חסד? חסד זה עשייה, בפועל. מה עשינו איתו? אומר יונתן בן עוזיאל ברמז, דבר אדיר. כמה מתו במכת חושך? 80%. כמה יצאו במכת, אחרי מכת בכורות? 600 אלף גברים? זאת אומרת, מתו 2,400,000 גברים במכת חושך. זאת אומרת, במצרים היו הרבה 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 יתומים. כל משפחה שיצאה ממצרים, שהיא 20%, לקחה איתה עוד 4 משפחות. וחמושים עלו. החמישית שיצאה, לקחו איתם עוד 4 משפחות, עם היתומים, עם כולם. לפעמים בחג, מטיילים, לוקחים איזה יתום, להצטרף לטיול, אנחנו מרגישים, עשינו משהו. באמת עשינו. עם ישראל לקח איתו, לדאוג לעוד 4 משפחות. זכרתי לך חסד נעורייך. לאיפה הלכנו? למדבר, לכלום. יד אמונה. זה הפרשה. ומתוך זה, באמת גם העם היה צריך להתחזק באמונה. כי היה תלונות. והקדוש ברוך הוא נותן להם את הכוח של מן הוא, אותיות אמונה על הדעת, שזה המפתח. נכון, בתפילה אנחנו לא מרימים ידיים. אפשר מדי פעם לכמה רגעים, אבל לא מפלים ידיים למעלה. בכל זאת, כל יום אנחנו מרימים קצת את היד שלנו. לפעמים מעל הראש, תלוי באיזה גיל, לפעמים פחות מהראש. איפה? שיוצאים מהדלת ומנשקים את המזוזה. מה זה המזוזה? יוצאים לדרך, נאמר בשולחן ערוך, בקטע 23, כשאדם יוצא מן הבית, יניח ידו על המזוזה, ויאמר, השם ישמור צאתי ובואי. לכן כשיכנס אדם לביתו, יניח ידו על המזוזה. לצאת לדרך, מה יהיה בדרך? אדם חושב שכך וכך יהיה, אולי יהיה משהו אחר. אי אפשר לדעת. זה הדרך. אז לכן, המזוזה זה הביטוי של עמוד הענן. הולכים עם הביטחון שהקדוש ברוך הוא הולך איתנו. איך הגמרא מספרת על אונקל סגר במנחות? כשבאו לקחת אותו, שלח הקיסר לקחת אותו, הגיעו מי שהגיע, שאלו אותו שאלות, הוא ענה להם תשובות, התגיירו. שלח הקיסר עוד משלחת ואמר להם אל תדברו איתו בכלל, הוא גם יגייר אתכם. באו ולקחו אותו בדרך שהוא יוצא מהבית, הוא מנשק את המזוזה, לא יכלו להתאפק, שאלו אותו מה זה? אז הוא מסביר להם, גם הם נשארו. כי בנוהג שבעולם מלך נמצא בארמון, החיילים שומרים עליו מבחוץ, אצלנו זה הפוך. אנחנו בארמון, המלך שומר עלינו בדלת. זה האמונה. ואז זוכים למה? בעמוד ענן ידבר עליהם, שמרו ידותיו, אז מגיעים לנר של שבת. שהכל ברור יותר. אותו עמוד ענן ועמוד אש מלווים אותנו גם במקדש. אחד מ10 ניסים שהיה במקדש, כשהיו מקריבים את הקורבנות, האשן היה עולה כלפי מעלה, גם כשהיה רוח, הוא לא היה זז, היה עולה ישר, עמוד ענן. והאש תמיד הייתה על המזבח. תוקד בו, לא תכבה. לא תכבה. זה הפרשה שלנו. מלמדת אותנו, כן, יש לפעמים עננים, לא תמיד רואים ברור. יש עננים שמתקרבים, יש עננים שנמצאים, אבל לדעת שאחרי העננים יש את האור של היום. ללכת עם האמונה הזאת. וירא את המקום מרחוק. כשרואים את המקום, אז גם אם זה רחוק, מגיעים אליו. את זה מבקשת התורה ללמד אותנו. אם ניקח את ההיבט הזה שנמצא בנו ונחזק אותו דרך הפרשה שלנו, כי תמיד צועדים עם הפרשה, זה פרשת הזמן, היא פרשת השבוע. נחזק את עצמנו באותה אמונה יתרה, איזו היא דרך ישרה שיבור לאדם, אומרת הגמרא באוריות, יחזיק באמונה יתרה. נחזיק באמונה שיש בנו, נחזק אותה, נקיים בזה אחרי השם אלוקיכם תלכו, ונוכל לזכות לראות ענן קשור על ההר, נר דולק מערב שבת עד ערב שבת, יש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, יש ברכה בעיסה, וכל מה שאדם עושה, כל אחד והעיסה שלו, וכך נזכה באמת להגיע כמו אז, בימי יציאתך מארץ מצרים, כך גם בגאולה העתידה במהרה, לראות את כבוד השם נגנה עלינו, וכבוד השם מתגלה על כל העולם כולו, ויכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תיכה כל ברך, לך תשווה כל לשון, ואותה אמונה גדולה שנמצאת בנו, היא האמונה שתביא אותנו, בבחינת העם ההולכים בחושך, יראו אור גדול. העם ההולכים בחושך, יראו אור גדול, בדיוק. בתזמון הכי טוב.